אנשי הבריקדה, פרק חדש. כן, אני יודע, יש יותר ויותר פרקים שאני מעלה, אבל זה מה שביקשתם, ואני מקשיב לכם בסקרים שיש ככה למטה בסוף הפרק. אם אתם בספוטיפיי, אתם יכולים לענות על השאלות, אם בא לכם. אז בינתיים, התשובות לשאלה האם לעלות עוד פרקים, התשובה היא כן, ואני משתדל לספק לכם את הסחורה. אז יש לנו ככה, יש לנו את הבריקדה, ויש לנו את הבריקדה דה בוק, ויש לנו בריקדה הארכיון מדבר. לאט לאט אנחנו מתפתחים. תודה שאתם איתי, אני רואה את המספרים גדלים והולכים. תודה שאתם נרשמים, תירשמו בבקשה בכל הפלטפורמות איפה שאתם נמצאים, והפיצו הלאה אם בא לכם ואם מעניין לכם. היום בבריקדה, לפני כמה ימים קיבלתי לטלפון מין פלייר כזה שהכותרת שלו זה איך לנצח את הטרור הביביסטי. הסתכלתי מי שלח לי את ההודעה, וזה היה כמובן ידידי רונן צור. ידידי, אני אומר, כי אני מכיר את האיש הזה 20 שנה, עוד ממפלגת העבודה, ואחר כך לאורך שנותיו כיועץ אסטרטגי, יועץ תקשורת, איש שהריץ כמה וכמה קמפיינים, עבדתי מולו מלא שנים, ועכשיו הוא פשוט מקים תנועה פוליטית, תנועת דגל ישראל שמה, והוא כאן איתי עכשיו.
תנועה ציבורית.
תנועה ציבורית, הנה התחלנו, ישר במיתוגים. רונן צור, ערב טוב, שלום.
ערב טוב, עטילה. אבל אתה יודע למה תנועה ציבורית?
דבר אליי.
כי הדבר האחרון שהגוש הזה צריך, זה עוד מפלגה.
זה עוד מפלגה.
בדיוק. אז ראיתי גם היום את המדגם שבודק את מפלגת המחאה, ורואה שהיא תמיד 5 מנדטים, כי יש באמת עודף מפלגות בגוש הזה, ויש מחסור בחיבורים. אז אם יש כבר משהו שתנועת דגל ישראל תוביל בין היתר, יהיה דמוקרטיזציה של הגוש הדמוקרטי.
אז קודם כל, יפה שאתה מחדד אותי. אז אני רק אגיד למאזינים של הבריקדה, אנחנו מקליטים את השיחה הזו ביום ראשון, השבעה במאי, 3 ימים לפני שאתה מכנס את את כנס היסוד של תנועת דגל ישראל בתל אביב, בהשתתפות כל מיני אנשים. יכול להיות שהפרק הזה עולה אחרי הכנס. אז זה בכלל לא רלוונטי מה היה בכנס, וגם לא מעניין אותי מה יש בכנס. מעניין אותי מתי רונן צור, שאני מכיר אותו כל כך הרבה שנים, ואני חושב שאני מכיר אותו בסדר,
מכיר ברמה בינונית
פלוס, כן. החליט שהוא הולך עכשיו all out, אבל אני רואה את הציוצים שלך גם, לתת בראש, כאילו, מה שלא היה במחנה הליברלי דמוקרטי הרבה מאוד שנים, ואתה אומר, לנצח את הטרור הביביסטי, אתה ישר הולך למחוזות של הבום, בומבה ליין. תסביר.
אני חייב לשתף אותך מתי החלטתי בעצם לשנות כיוון. פשוט זיהיתי שינוי חד מאוד בטרמינולוגיה, ואז שאלתי את עצמי מה קרה כאן בעצם ב-100 הימים האחרונים. 100 הימים שמאז שהורכבה הממשלה. והאם מדובר בשינוי טרמינולוגי שקשור לקמפיין? או האם מדובר בשינוי טרמינולוגי שמסכן את מדינת ישראל? וכשהבנתי לעצמי שמדובר בשינוי שהוא הרבה יותר משמעותי מסמנטיקה של מילים בקמפיין, החלטתי שגם כאזרח וגם כאדם מעורב וגם כאדם שנמצא הרבה מאוד שנים בליווי של מנהיגים ובליווי של האירועים המרכזיים, קווים ביותר של מדינת ישראל, אני לא נשאר מן הצד, ואני יודע שיש לזה מחירים, ואני יודע שיהיו לזה מחירים, אבל כל אחד צריך להיות שלם עם הנפש שלו, ואני נכנס חזק לתוך עולם המאבק בטרור הביביסטי, כי הוא לא... זאת אין לו סיסמאות. תראה מה קרה במאה ימים.
רגע, שנייה, לפני כן, כי הרי הטרור הביביסטי, מה זה טרור ביביסטי? בוא שנייה, ניכנס רגע לעומק. יש לנו זמן, זה פודקאסט, אפשר לדבר. אני שוחחתי איתך אחרי סיבוב, אני חושב שזה היה סיבוב א', 19 א'.
כן.
הזמנתי אותך לכנס ב-INSS, ששם הייתי עמית מחקר, וקיימנו דיון על פייק ניוז, דיסאינפורמציה וקמפיינים. ואמרת לי שם, אמרת לקהל, היה אולם מפוצץ, אמרת, תראו, התחילו עם הצוללות, ואז כקונטרה קיבלנו את הטלפון של בני גנץ, כי אתה עבדת עם גנץ אז, והתחילו להכפיש אותו, והמאהבת, והאיש, כאילו מה לא עשו לו. זה מה שאתה מכנה טרור ביביסטי?
אז הטרור הביביסטי, הטרור הביביסטי אז היה טרור של הכפשות. עכשיו, זה היו הכפשות שהעבירו שלב, אפילו בעולם ההכפשות הפוליטיות, זה העביר אותנו שלב, כיוון שזה ניסה להפיל מועמד, באמצעות כניסה או רמיזות מכוערות לגבי החיים האישיים שלו. וזה מסוג הדברים שאתה אומר לעצמך, זה מגעיל, זה מכוער, זה נמוך, זה רע. זה לא מסכן את מדינת ישראל.
זה לגיטימי.
אני לא אומר שזה לגיטימי. זה לא לגיטימי. זה לא לגיטימי לנסות ולטפול על בני גנץ או על כל אדם אחר שמתמודד בזירה הציבורית, לטפול עליו עניינים שהם עלילות שם, או יותר נכון עלילות דם, כדי לנסות להרתיע אותו מלהתמודד. זה סוג של כמעט סחיטה פוליטית. אבל אתה יודע מה? זה לא מסכן את מדינת ישראל. זה לא גורם לחברה הישראלית להתפרק. זה לא גורם לצבא הישראלי להסתדק. זה לא מגיע למקומות שבהם אנשים שרוצים להיות מנהיגי ציבור במדינת ישראל פוחדים ממש ממה שיקרה להם, בין אם הם שייכים לימין הפוליטי, ורבים מהם שייכים לימין הפוליטי, כולל בליכוד, ובין אם הם שייכים לשמאל הפוליטי. ונוצר פה מנגנון, הרי מה זה טרור ביביסטי? בוא רגע נדבר על טרור ביביסטי. טרור ביביסטי זה מנגנון משומן, פיננסי, ארגוני וחתרני. והמנגנון הזה פועל נגד כל מי שבעל לקרוא תיגר או לחלוק על משפחת נתניהו, בין אם זה בנימין, סטרה או יאיר.
מה לא בסדר בזה? אבל רגע, רונן, בוא שנייה, בוא נעשה שנייה מין סטופ כזה למען הדיון. אתה יודע הרי שאני עוסק במאבק בדיסאינפורמציה כבר לא מעט שנים, ואני לא חושב שזה משהו שאנחנו צריכים להתגאות בו, שיש מכונות כאלה ויש מנגנונים כאלה. מצד שני, אנחנו חיים בעולם, אתה יודע, מופרע, ובכל העולם יש מנגנונים כאלה. אז חלק השקיעו יותר, חלק השקיעו פחות, ואני אומר לך משהו. אתה רואה שעכשיו בתוך המאבק של שלושה-ארבעה חודשים האחרונים, כשהמחנה הליברלי רוצה לתת בראש, הוא יודע. פשוט אתם לא התייצבתם. אתם ישבתם בצד ואמרתם, בסדר, האמת תנצח. עכשיו אתם נותנים בראש. זה לא אותו הדבר. הרשת היום היא לא מה שהייתה לפני 4-5 חודשים.
אבל עדיין, המנגנון הזה, אם תשים לב, אתה צודק בכל מה שקשור להעמדת קיר הפלדה של המחאה כנגד הטרור הביביסטי. אבל תראה, זה לא מספיק. כי אני רואה מה קורה כרגע. מה שקורה כרגע זה ניסיון גם לסתום פיות, אגב, גם שני. גם שלי, אני רואה מה קרה בימים האחרונים, בין אם זה באיומים על תביעות, ובין אם זה פנייה לרשתות הטלוויזיה, שלא תעזו להביא את רונן צור לתת פרשנות, ובין אם זה פועל גם כלפי אחרים בכל מיני תחקירים, וניסיונות לתפול עליהם עלילות קשות. טוב, המנגנון הזה הוא לא מנגנון לגיטימי. הוא לא מנגנון לגיטימי, הוא מנגנון שעוסק בהטלת אימה, והוא אפילו יותר מזה. הוא מונע מהשרים בממשלת ישראל, ומונע ממקבלי ההחלטות לעשות את תפקידם. אם אתה רגע הולך אפילו לשרים במאה הימים האחרונים, ושואל את עצמך, איזה שר פועל לטובת האינטרס הציבורי של מדינת ישראל, אתה תמצא שרוב השרים פועלים בשירות מטרה אחת בלבד. ריבות המנהיג או נשיאת חן בעינה. זאת, כשאתה מדבר עם ראשי ערים וכשאתה מדבר עם מנהלים, אתה שומע סוג של אמירות טראומטיות. יש כאילו שיתוק שלטוני מוחלט. אף אחד לא עוסק במה שחשוב לציבור, מכיוון שכרגע במדינת ישראל המבחן היחיד של הדרג השינקוני, הוא נשיאת חן בעיני המנהיג ושירות צרכיו, והבטחת קיומו. זה הדבר היחיד. שרת ההסברה עוסקת אך ורק בהסברת המנהיג. שר התקשורת עוסק אך ורק באינטרסים שקשורים למנהיג. כנן תעבור שר. אחד אחד. הם עוסקים אך ורק במה שקשור בשירות אישי של המנהיג.
אז יתכבד הציבור הישראלי, ילך לקלפי ויפרה לו מנהיג אחר או ממשלה אחרת שישרתו אותו. זה לא טרור.
לא, זאת לא
זה
תשובה.
זה שדיסטל כותבת לא פוסטים מתלקקים לנתניהו, או מאי גולן, או מי שזה לא יהיה, זה לא טרוריזם. זה, אתה יודע, זה חנופה לא נעימה, אבל אתה יודע, זה מה שזה.
תראה, אני מבין את הגישה הזו, אז אני אגיד לך מה זה טרור, לקרוא...
אני שואל, זה לא לקטינים, גישה.
לא, אני מבין את הגישה, אני מכבד אותה, אתה עושה את מלאכתך כרגיל במקצועיות רבה, ושואל את השאלות הקשות. אז בוא נדבר על הטרור עצמו. תראה מה קרה בימים האחרונים, כשהתחיל קמפיין פוליטי, למינוי של קצינים בצהל. תראה את האמירות הקשות כלפי הרמטכ"ל, כולל איומים ממומזים, על זה שהוא העז לא למנות קצינים לפי מה שקבוצת הטרור מכתיבה לו. והרמטכ"ל מוצא את עצמו, תכף ימצא את עצמו עם שלטי בוגד, על כך שהוא העז לא למנות קצינים על פי דרישת ארגון הטרור הביביסטי. תשים לב למה שאומרים שרים בכירים בממשלה. אחד קורא להם, או אחד מכנה אותם נפולת של נמושות, השני שולח אותם לעזאזל, השלישי קורא להם מוגלה, וכך הלאה, אלה הלוחמים שלנו, אלה הקצינים שלנו, שהעזו לומר את דעתם ביחס לניסיון לייצר פה הפיכה שלטונית.
אוקיי,
הפיכה
שנייה.
הפיכה שלטונית, אגב, שאף אחד לא דיבר עליה בזמן הבחירות, אף אחד.
עצור רגע, עזוב שנייה, אני רוצה להתמקד, הרי אתה עושה פה משהו שבראייה שלי הוא יותר גדול מהאירוע הספציפי הזה של המחאה או של ההפיכה או מה שזה לא יהיה. אתה מסתכל ואומר, תשמעו, אני מייעץ לפוליטיקאים, לאנשי עסקים, לחברות, לרשויות בארץ ובחוץ,
לא
הרבה מאוד שנים.
אני כבר לא מייעץ לפוליטיקאים ואני לא אייעץ יותר לפוליטיקאים, אז הנה יש לך... טיפור אנקדוטלי קטן.
זהו? אתה פורש מהייעוץ האסטרטגי?
לפוליטיקאים. לעסקים, אני מייצג את בחירי העסקים בישראל, ואת אנשי העסקים גם בזירה הבינלאומית, גם בזירה הישראלית. בעולם הציבורי ובעולם העסקי אני ממשיך לייצג, פוליטיקאים אני לא אייצג.
מעניין. מה זה סקופ כזה לפודקאסט?
הנה, קיבלת.
מעניין מה שאתה אומר, אבל אתה יודע מה, עזוב, אוקיי, בלי פוליטיקאים. יעצת לפוליטיקאים עד לפני שתי דקות. עד לפייסום פרק זה. האם היית אומר שאתה עושה עכשיו משהו שהיית צריך לעשות מזמן, ואני אשאל עוד משהו. איך אתה יודע שזה מונחה? כלומר, נגיד כל אחד עכשיו שמחליט לקלל את הרמטכ"ל, האם יש יד מכוונת? האם זה בא מבית ראש הממשלה, מלשכת ראש הממשלה, מהליכוד? מי מכוון את המכונה הזו?
כל מאזיננו יודעים היטב מי מכוון את המכונה הזאת. גם אם כשזה היה מירושלים, וגם כשזה מפורטו ריקו, או ממיאמי, מכל יעד אחר, כי האיש הזה הכי עסוק בעולם, נמצא בו. תראה, בסוף, המשפחה מכוונת את הדברים האלה. המשפחה עומדת מאחורי המנגנונים האלה, עומדת מאחורי הכספים שעוברים למנגנונים
אתה
האלה.
אתה יודע את זה בוודאות, ואם יתבעו אותך דיבה, אתה יודע להוכיח את זה
בבית יש, משפח? על מה יש? בואו, בחיפה. כשאנחנו רואים את המערכת הזו עובדת בשירותם של אנשים שכל תכלית עבודתם היא אך ורק למען המנהיג. אז מה אתה מסיק מזה? כשיאיר נתניהו נותן הנחיות לשרים על פי עדותם של שרים או על פי עדותם של עמיתך, אז מה אתה מצפה ממני לאיזה הוכחה? איזה הוכחה צריך ממני? כשיש פה ארגוני מחקר ששלחו זרועות כל כך עמוקות לתוכסי המנגנונים, מנגנוני האיום של מדינת ישראל, כדי לשנות את המשטר הישראלי, והם ממומנים בכסף זר. אז איזה הוכחה אתה עוד צריך ממני? עמיתיך כבר חשפו את זה בכל המקומות. או כשיש פה רשתות תקשורת, זהו, עובדות אף ורק בשירותה של אג'נדה מפלגתית מסוימת, וגם הן ממומנות על ידי בעלי הון כבדי משקל. אז בחייך, למה אתה ואני צריכים להתאמם? הרי המושג הזה שנקרא מכונת רעל, לא אני המצאתי אותו. ממה הוא בא? איזה מי היה מביא את המושג הזה לולא התחושה הזאת שהרעל הזה הראי באמת את החברה הישראלית, הפך אותנו לאנשים ששונאים אחד את השני, לאנשים שקרועים אחד מהשני, ולאנשים שלא מסוגלים לנהל דיון או ויכוח פוליטי, כי מיד הם מתויגים, או כבוגדים, או כנמושות, או כשונאים, או כנאצים, או כבני נאצים. הרי הגענו פה לטירוף מוחלט של קרע, שהוא בעיניי הוא כבר בתוככם מלחמת האזרחים, שלשמחתי היא עדיין לא אוחזת בנשק חם, אבל היא אוחזת בנשק של מין הורגות. מינים הורגות, כשהבן של ראש הממשלה משגר את המשפט שהמפגינים מזכירים לו את הפלוגות הנאציות של ה-SA, מה נשאר לנו עוד לומר? זה בן אדם שעכשיו מסתובב עם מאבטחים שאנחנו מממנים. ועד לפני רגע הוא ישב בבית השרד שאנחנו מממנים, ואכל במקרר מהאוכן שאנחנו מממנים. אז נכון, אנחנו חולקים על אבא שלו. האם זה הופך אותנו לפלוגות SA? המשפחה שלי זו משפחה של ניצולי שואה. אני גדלתי עם סבא וסבתא שיש מספר צרוב על ידם, ותמונות על הקיר של כל בני המשפחה שנעלמו בשואה. אנחנו פלוגות SA? הסבא והסבתא שלי הם גם שייכים לפלוגות ה-SA? וראש הממשלה עד לרגע זה לא אומר מילה אחת. שהמשמעות שלה זה קראתי לבן שלי ואמרתי לו עד כאן. זה הקצה של גבול חופש הביטוי. אתה לא תאמר את הדברים האלה על אזרח ישראלי, עשינו שאתה הבן שלי. כי כך אתה היית עושה, עתינה, וכך אני הייתי עושה. וכך כל אזרח שפוי היה עושה. או כשאמסלם נואם ומדבר על בקבוקי הער, או כשנביא נואם ומאשים את שופטי בית המשפט העליון בסיוע לאנסים ובסיוע למחבלים. אז יש את גישת לפיד וגנץ הממלכתית, שאומרת, אנחנו נגלה איפוק מקסימלי למול האמירות האלה, ויש אותי ואנשים שכמותי שלא מוכנים יותר לשתוק.
אוקיי, בוא שנייה רגע נעשה סוג של brainstorm לעניין הזה. כל מה שתיארת עכשיו מתכנס תחת מה שאתה מכנה טרור. זאת מילה גדולה, אני מתעכב עליה בכוונה, כי זאת מילה חזקה, עוצמתית, יש לה קונוטציות כאן במדינת ישראל, אנחנו יודעים מהו טרור. ואתה אומר, מה שהם עושים, אותם אנשים, אותם מכונות, זה בעצם מתנקז לכדי תחושה של טרור, שזה בעצם הפחדה והכנסת אנשים לחרדות ופחד וכך הלאה. מה עושים? מה אתה מתכוון לעשות? זאת אומרת, אוקיי, אתה מקים את התנועה, יבואו אנשים, תנעמו, תדברו, תגיד את הדברים החזקים, סבבה, מה הלאה? האם זה יהיה קונטרה? האם עין תחת עין במובן הזה? האם ברגע שתוקפים מישהו מהצד הליברלי, אתם תתקפו מישהו מהצד ה... איך זה יעבוד?
שאלה מצוינת. תראה, קודם כל, מה שקרה בימים האחרונים, באמת, תודה רבה, אני הופתעתי, ואתה יודע, אני עברתי כמה דברים בחיים, הופתעתי מאוד. התפפה של מאות אנשים שביקשו לבוא, ולהיות שותפים, ולארח מפגשים, ואנחנו כבר פתחנו שני אירועים נוספים בתל אביב, ויש לנו כרגע עוד 12 או 13 אירועים ברחבי הארץ, שנפתחו, ואנשים שמבקשים להצטרף. עכשיו, באירוע הקרוב ביום רביעי ידברו דוד חודק, ראש המשרד, משרד עורכי הדין הגדול בישראל, שיצא בחריפות רבה כנגד הטרור הביביסטי, גונן בן יצחק, עורך דין גונן בן יצחק, שאני חושב שלקח על עצמו משימה, מה אני אגיד לך, הירואית, כאשר החליט שהוא משיב לטרור הביביסטי שמנסה לחשוף פרטים אינטימיים על נבחרי ציבור, דרך חשיפת פרטים אינטימיים על נבחרי הציבור של הצד השני, כדי שירגישו את טעמו של הטרור הזה. ואמילי מואטי שנאבקת כל שבוע בעיר אחרת ובמקום אחר כדי לגייס עוד ועוד אנשים למחאה הזו, ויזהר שי, שר המדע לשעבר, ויושב ראש דרכנו, ויושב ראש של דמוקרט טיווי, שגם נושא על הגב שלו אחריות עצומה שלקח על עצמו, כדי להוביל את שינוי השיח. האנשים האלה, ובמפגשים הבאים אגב כבר, יש שיבוץ של דוברים מאוד מעניינים, אני עוד לא אוסף אותם עכשיו, אבל מאוד מאוד מעניינים וחדשים, בעצם באים ואומרים, גם אגב למנהיגות האופוזיציונית, אבל גם לצד השני, לצד הביביסטי, השיח הזה הולך להשתנות. אנחנו גם רוצים להיאבק במנגנונים הכספיים והארגוניים שמובילים את השיח הרעיל מהצד השני, ואם אתם לא תרסנו אותו, אתם תחטפו בדיוק באותה מידה. בדיוק באותה מידה. אגב, אני אחרי שיצאתי עם הכרזה הראשונה של הטרור הביביסטי, וגם הודעתי שיש ספר שנמצא בכתיבה ויושק בחודש הבא, אתה לא תאמין מי צנצל לנזוף בי.
No.
אנשים מתוך קבוצת הטרור הביביסטי, שיש בינינו היכרות וקשר, שלחו לי הודעות ואמרו לי, תקשיב, הגזמת. ואני, אתה יודע, מפאת כבודם, ואני לא רוצה לחשוף שיחות שאני מכבד אנשים שמתכתבים איתי בדיסקרטיות, וגם יודעים שזה יישבר בדיסקרטיות, אפילו שהם שייכים לצד השני, ואמרתי להם, חבר'ה, עד כאן, תדעו לכם, הכללים השתנו. אנחנו אנשים, אתה מכיר אותי הרבה שנים, השפה שלי היא בדרך כלל מאוד מאופקת ומאוד מנומסת, ואני מכבד אנשים, אבל אני לא מכבד אנשים שקוראים לחברים שלי נמושות ושולחים אותם לעזאזל, ואני לא מכבד אנשים שמכנים אותנו נאצים או בני נאצים, או עומדים מתחת לבית של אהרון ברק, בן 87, ניצול שואה, ואומרים לו תחזור לאושוויץ. אלה חיות שאני מתבייש שהן שייכות, שאני והם שייכים לאותו עם. מי שקורא לאהרון ברק לחזור לאושוויץ, אלה חיות שאני מתבייש שהם ואני נמצאים באותו עם. אפשר לבקר את אהרון ברק, אבל זאת לא ביקורת.
אוקיי, אתה בעצם, אז הבנתי. התוכנית היא קונטרה. עשיתם לנו ככה וככה וככה וככה, עכשיו תבינו מה זה.
גם ניטרול. גם לייבש את מנגנוני הכסף. תראה, כשיש גופים שעוסקים בהסתה, אני אסביר, כשיש גופים שעוסקים בהסתה, גזענית, או בפשעי שנאה, בוא נגדיר את פשע השנאה. האם מותר להגיד, עליך, כעיתונאי, כל דבר. האם מותר לאיים על בני משפחתך? האם מותר לאיים עליך באיומים שקשורים במוות? האם מותר לקרוא לך בשמות, בכינויי גנאי, שהם מחוץ לחופש הביטוי? אז במקומות האלה שבהם זה קורה, ארגונים שעושים את זה, או עיתונאים שעושים את זה, או כלי תקשורת שיובילו מסעות שיטתיים של שנאה, או ארגונים שיובילו מסעות שיטתיים של שנאה, יהיה צורך לבחון את סגירתם. אני אומר את זה בצורה מפורשת. מי שיעסוק בפשעי שנאה, אגב, גם אני יודע שישר ישאלו גם אותך וגם אותי, ומה קורה בחברה הערבית. אז גם ארגונים שיפיצו שנאה בחברה הערבית, ואם מחר יהיה ארגון שמאל רדיקלי, שיפיץ שנאה כנגד אנשי ימין, אין לו זכות להתקיים במדינת ישראל. ותראה עכשיו מה קרה בארצות הברית. רשת תקשורת מאוד כן. גדולה, שהפיצה פייק ניוז, הגיעה לבית המשפט וחטפה כנס, עשר תקדים בהיקפו, עשר תקדים, כמעט מיליארד דולר, עם עריפת ראשים של כל ראשיה, כתוצאה מהפצת פייק ניוז. מה שצריך להביא למדינת ישראל. ולא לחשוש, ולא לפחד, ולא לנסות להתכסות כל הזמן ביד אחות מושטת. ולהפסיק כבר עם הרכנת הראש, ועם החשש לומר את הדברים כהווייתם. בין הימין לבין השמאל במדינת ישראל, יש שיח מכובד. ויש שיח פוליטי סובלני. הקאט הביביסטית לא שייפת לא לימין ולא לשמאל. היא מאיימת על הימין ועל השמאל, ואני יוצא נגדה.
אוקיי, אז אני מבין עכשיו בעצם שאתה עושה את מה שבמחנה הליברלי מדברים עליו כבר הרבה מאוד שנים, אבל לא היה מי שירים את הכפפה, ובעצם המחאה והעובדה שמאות אלפים יצאו לרחובות נתנה ונותנת לך את הכוח נגיד, אני יוצא לקרב. עכשיו אני רוצה לשאול אותך משהו בפרספקטיבה פסיכולוגית. עד כמה הקמפיינים שהובלת לצידו של גנץ סרטו אותך? במובן הזה שהותירו בך הבנה עמוקה שאנחנו במשחק אחר, שהמציאות השתנתה.
תראה, אין ספק שהם תרבו. אבל אתה יודע, אפשר להסתכל על זה משני הכיוונים. בני גנץ הוא בן אדם שופר טוב. אגב, כמו רוב הישראלים. רוב הישראלים לא מעוניינים להילחם אחד בשני. לא מימין ולא משמאל. יש לי חברים ימניים שמדברים איתי. יש לי חברים בניקוד שמדברים איתי. יש אנשים בכירים מאוד בניקוד שמדברים איתי. אנחנו גם חברים עם חלק מהאנשים, ואנחנו לא מסכימים על כלום. ואנחנו יכולים גם לשבת באותו, ואנחנו יכולים גם לשבת באותו אולפן ולהתווכח, ואחר כך לצאת החוצה ולהתחבק ולברך אחד את השני לשלום, ונמסור דש למשפחה. וזה קורה, גם בימים אלה. והם מאוימים על ידי אותו טרור ביביסטי, כי אם הם יעזו לומר מילה אחת של ביקורת, אתה תראה סוג של כנוסייה שממררת את חייהן. אגב, אותו דבר חבוע שיהיה מין, תראה, נפתלי בנט הוא לא אדע, הוא לא איש שמאל. הוא איש ימין, תראה מה קרה לו. זה ולקין. איזה איש שמאל? זה איש ימין אידיאולוגי עמוק, גם היום. תראה מה עשו לילדים שלו. ניר אורבך, הוא איש ימין עמוק. לא רצו שייכנס לבית הכנסת. עד כאן, עד החרמת בית הכנסת. לאן הטירוף הזה יכול להגיע בשביל לקדש את השלטון של אדם אחד, שהכל מותר, כולל להביא אותנו לשף מלחמת אזרחים, או לתוכחי כבר מלחמת אזרחים, כדי לקיים את השלטון שלו. הטירוף הזה באמת חצה כל גבול, וזה מתחיל להיות איומים. תראה, אנחנו רואים מה קורה, אנחנו פשוט התרגלנו להתייחס לדעת אישהו. בהתחלה היו מקרים של אלימות קשה כנגד המפגינים בגשרים, עד שהבינו שמדובר במסה. אני ראיתי את התמונות של מפגינים שמשיבים מכות למי שניסה להכות אותם, ותראה מה קרה בשבועות האחרונים. אתה כמעט לא שומע על אירועי אלימות כנגד המפגינים. האם היינו צריכים להגיע לזה? אז הנה, מתי פעם אחרונה דווח על אלימות כנגד המפגינים? פעם אחרונה, לפני שבעה שבועות, אתה כבר לא שומע את זה.
כמעט.
כי מי שניסה להכות אותם, חטף. עכשיו, להגיד לך שאני מרגיש נוח עם זה, לא. המשטרה הייתה צריכה לטפל בזה.
הבנתי מה אתה אומר.
אבל לפעמים אין ברירה.
אם אתה משאיר את המגרש, זאת התזה שלך, אם אתה משאיר את המגרש, כפי שאישרתם את המגרש, יחסית ריק, אולי בפעם האחרונה ב-99, בקמפיין 99 של אהוד ברק, היה מה שנקרא, היה פייט, גם בצמתים וגם ברחובות. מאז המחנה הליברלי הפקיר את השטח, ועכשיו אתה אומר הוא חוזר, וזה לא שמאל ימין, זה פשוט מאבק על השיח, על הכוח, על אתה קורא לזה טרור, וזה מעניין אם הדבר הזה יתפוס. אגב, מאוד מסקרן איך זה יתפתח הלאה. רונן, לקראת סיום, אני רוצה ממך עוד מילה אחת בכל זאת. פעם ניסית לרוץ הפוליטיקה, היית אפילו חבר כנסת לאיזה שעה וחצי, אבל זה לא נחשב. זה משהו שאתה חושב שהוא יכול להתפתח, או שזה בכלל לא בא, לא על הרדאר שלך, זה לא מעניין אותך.
בפן האישי או בפן של תנועת דגל ישראל?
גם וגם.
תנועת דגל ישראל היא תנועה ציבורית. אין לה שום כוונה להיות מפלגה, כי אני חושב שלפה אנחנו נכנסים לחלק השני.
אבל היא תעזור לפוליטיקאים, היא תעזור נגיד לגנץ או ללפיד או למי שיבקש עזרה בקמפיינים?
לא. היא תעזור רק לדבר אחד. היא לא תעזור לאף איש פוליטי בשום שלב. היא לא נמצאת בקשר עם אף איש פוליטי ועם אף מנהיג פוליטי. והיא גם לא תעזור לאף מנהיג פוליטי, כי זאת לא תכלית תפקידה. התפקיד שלה הוא לוודא שהגוש הדמוקרטי, גוש הדגל, יבטיח את האפשרות של אנשים להתמודד. כי כשאתה שואל אותי לגבי התמודדות, אז היום הגוש הדמוקרטי, הגוש שקורא לעצמו גוש דמוקרטי, מובן על ידי אנשים שלא מאמינים בדמוקרטיה. אין לי דרך אחרת ומנומסת לומר את זה. בני גנץ ויאיר לפיד לא יכולים לבוא להפגנות ולדבר על דמוקרטיה, ללכת להתראיין אצלך לדבר על דמוקרטיה. לכתוב מנשרים ממש מרגשים על כמה דמוקרטיה זה נשמע פה של מזרח הישראלי. ואצלם, בתוך המפלגה, דיקטטורה מוחלטת. צייתנות. אתה נבחר על בסיס של התחייבות לצייתנות, ואבוי לך אם תעז לחשוב אחרת. יועינו לפיד וגנץ לפתוח את השורות, יועינו להעמיד גם את עצמם לבחירה. אני רוצה לומר לך בסוד, כקמפיינר ותיק של פוליטיקאים, קמפיינר ותיק שייצג פעם פוליטיקאים. גם לפיד וגם גנץ יבחרו במפלגותיהם בסיבוב הזה, אין להם מה לה. אבל אסור להם שהדבר הזה יתנהל כדיקטטורה מוחלטת, שאנשים ברשימה שלהם נבחרים רק על בסיס של התחייבות לצייתנות. אתה לא, הצביעות הזאת היא כשל מוסרי, ואני שמח לראות גם את אילן שילוח וגם אנשים אחרים אומרים להם, רבותיי, הסיפור הזה נגמר. זאת אמירה ערכית חשובה ביותר, בטח בעידן הזה. ואני חושב שכל מי שירצה להתמודד, גם אתה וגם אחרים, בכל מפלגה שהיא, חייבת להיות להם האפשרות להיות חלק ממסגרת דמוקרטית שהם מעמידים את הכישורים שלהם ואת היכולות שלהם לבחירה. ואז או שהם נבחרים, או שלא.
רונן צור, מייסד תנועת דגל ישראל. עוד בטח תשתמע. ניסיון מעניין, ניסוי מעניין אתה עושה פה. אני חייב להגיד לך, אבל בשביל זה יש את הבריקדה, כדי שתוכל לפרוס את כל חלומותיך ותוכניותיך. מעניין, נמשיך לעקוב. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה, תדע. תודה רבה.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא topler@strudel.gmail.com. ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.